טוב, בשבוע שעבר עסקנו באשכנז הקדומה ורש"י. קצת ישבתם על הדברים? התחלתם לראות מי זה רש"י? כן, אני רוצה קצת להשלים על אשכנז הקדומה, וגם קצת אולי יותר על רש"י. קצת נוריד את הפילון מרש"י, ונתקדם לתוך עולמה שבעלי התוספות, בסדר? אנחנו בשבוע שעבר עסקנו בעיקר בפרשנות התלמוד של המאה ה-11. ניסיתי לאפיין, להגדיר את פירושי רגמה, יחד עם ניסיון גם להגדיר במה מיוחד פירוש רש"י. היום אני רוצה קצת לפתוח גם בנושא של ספרות ההלכה של אותו זמן. הספר המרכזי שיש לנו, שהוא נותן לנו תמונה לדיוני ההלכה של אותה תקופה, הספר שנקרא מעשי הגאונים, שהוא חיבור קולקטיבי, כמו שכבר הבנתם גם בפירושי התלמוד. זה חיבור שהוא כולל בעצם כל מיני חילופי מכתבים, כל מיני מעשים שיראו. אין פה שום ניסיון לפרוס בצורה שיטתית, מסודרת, את עקרונות ההלכה ואת הדינים של כל תחום. אז יותר אוסף של כשם הספר, מעשי הגאונים. דיינו, כל מיני מעשים שהיו, כל מיני דברים, דיונים שהיו. כן, אתם רוצים איזה דוגמה?
גם מרש"י משתמשים בהלכה, כאילו גם מרש"י לוקחים, כשפוסקים הלכה, משתמשים גם ברש"י והרבה כאילו, בשיקולים לפסוקים.
כן, ורש"י הוא לא חיבור הלכתי.
רש"י הוא... יש לו משמעות
הלכתיות. נכון. ורש"י הוא לא חיבור הלכתי, כמו שרש"י הוא חיבור פרשני. רש"י על הש"ס הוא פירוש. כן. ניסיתי בשבוע שעבר להסביר שהוא הופך את עצמו לחלק מהגמרא. הוא ממש פירוש, כן? אתה צודק, כמו מיד ניגע בנגזרות הלכתיות מהמפעל הפרשני של רש"י. לגבי זה, הסגנון הוא כל כך אחר ממה שאנחנו רגילים. יש פה...
זה כאילו על גאונים או על ראשונים?
לא, כשאומרים גאונים, אנחנו התרגלנו שגאונים זה גאוני בבל. או אנשים שחיים בין המאה השביעית למאה ה-11. כשאומרים גאונים, הם לא מתכוונים גם כמו שהיום, הרב הגאון, כן? כאילו, הם גאונים גאונים, הם מתכוונים לרבנים שלנו. זה אוסף שמעשים אנקדוטות. למשל, יש פה דיני פסח, אם אני יכול... סתם אני אקריא לכם איזשהו קטע, כן? הנה, זה קטע מפורסם. הנה, מספרים ככה, זה סיפור על פעם אחת שכח רבינו רב קלונימוס הזקן לאכול אפיקומן אחר סעודתו קודם ברכת המזון, ואחר כך הוא זכר לו לאחר ברכת המזון ולא רצה לחזור ולאכול ממנה, לפי שהיה צריך לברך אחריה ולשתות מכוס של ברכה, ואי אפשר לשתות בין ברכת המזון, מכוס של ברכת המזון לכוס של הלל, למרו רבנן, בין הכוסות הללו וכו'. ויש בו, אני כאילו, זה אוסף שמעשים, אנקדוטות. מה שבעיקר רציתי בשבוע שבוע גם נכנס לכם לראש, בעיקר בעקבות הדברים של חיים סולובייצ'יק, זה שגם המושגים שלהם הם אולי מושגים אחרים. זאת אומרת, זה כאילו עולם אחר לגמרי. ובגדול זה חיבור הלכתי שגדול מהמאה ה-11. יש גם עוד חומרים מהמאה ה-11 שנשתמרו, שאני מוצא את ההזדמנות כדי לתת לכם איזה מבט קדימה. הכוונה, היה יהודי שקראו לו רב יהודה הכהן, בעל ספר הדינים, שכתב תשובות. איפה נמצא אוסף התשובות שלו? בקובץ תשובות מרם מרוטנברג. בואו נסביר לכם קצת העניין. מתי חיה מרם מרוטנברג?
מהרש"ז, 113.
ורמי רוטנברג, הוא נלמד עליו בהמשך, הוא אחד מגדולי בעלי התוספות שחי בחצי השני של המאה ה-13. הוא נפטר ב-1293, אני מניח שרובכם שמעתם עליו ועל הפרשייה של סוף ימיו, שהוא היה עצור בכלא אינגזיים, הוא היה נעול באיזה מגדל שהשלטונות, הייתה אז תקופה מאוד קשה ליהודי גרמניה, ודרשו פדיון של כופר נפש. והמרם עצמו הפעיל על כל בעלי התוספות בגרמניה. עכשיו, בעוד שבצרפת, נדבר על זה, גדול בעלי התוספות חי במאה ה-12, בגרמניה גדול בעלי התוספות חי במאה ה-13, זה המרם, הוא בעל התוספות הכי בולט בכל המאה ה-13. כמו בין בצרפת, בין בגרמניה. ודווקא כחכם שחי בסוף התקופה, הייתה לו איזושהי מודעות לצורך לאסוף את התורות. ואחד מהדברים שהמהר"ם הפך אותו למפעל שבית המדרש שלו הוא לאסוף גם תורות של אחרים, לא רק תורות שלו. וככה כשהולכים לקובץ הענק שנקרא קובץ תשובות מר"ם מרוטנברג, הוא לא מכיל רק תשובות שכתב המהר"ם, אלא הכוונה היא זה קובץ של תשובות הלכתיות שהיו בספרייה של ישיבת המר"ם מרוטנברג. אז נכון הדבר שרוב התשובות הם שלו, אין בזה ספק, כן? אני עכשיו לומד בשיעור שלי עם התלמידים שלי וכל הנושא שפועל יכול לחזור בחצי היום, יש שם תשובות של המהר"ם, חבל הזמן. דברים מדהימים, נושא שמאוד העסיק אותו והוא כתב עליו הרבה, אבל בכל זאת צריך לדעת שבניים שו"ת הריף זה שו"ת עם תשובות של הריף. ותשובות הרמב״ם זה תשובות של הרמב״ם. שורים שו"ת מהר"ם הוא כולל בתוכו גם חטיבות שלמות של תשובות שהן לא של המהר"ם, וכך גם התגלגל לשם קובץ גדול מאוד של חומר מהמאה ה-11 של ספר הדינים של יהודה הכהן שמגיע אלינו דרך צינור של 200 שנה אחר כך. זה בגדול העולמם של ראשוני אשכנז הקדומה. מה שאני רוצה קצת להוריד לכם גם קצת את הווילון, את המסך, זה קצת מרש"י. כי רש"י, למרות שרש"י צרפתי, רש"י נולד ב-1040 בצרפת, העיניקה של רש"י, מקור העיניקה שלו היא מאשכנז. כי מרכז התורה יותר בולט באותה תקופה הוא בגרמניה, וכך רש"י מבלה בגרמניה כ-10 שנים, וכשהוא חוזר לצרפת אז הוא מתחיל לפעול כחכם עצמאי בולט שגם לוקח את המפעל הפרשני של פרשנות התלמוד שהוא פגש בגרמניה והוא מתחיל לשכלל אותו וכל זה כבר תואר בשבוע שעבר. וגם צריך לדעת שרש"י תופס תפקיד של הנהגה כמרכזי של יהודי צרפת, ורש"י משמש להם גם כנביא לדורות וגם כנביא חכם לשעה. כן, בוא נתאר בקצרה את רש"י, זה גם דברים שרש"י לפעמים מתייחס אליהם, כדאי להכיר אותם. רש"י עצמו ככל הנראה הוא מגיע מצרפת לגרמניה בשנת 1060, שהוא בן 20, והוא לומד 5 שנים בישיבת מגנצה, שבאותה עת בישיבת מגנצה ראש הישיבה הוא יהודי ששמו רבי יעקב ברבי יקר, שהוא רבו המובהק של רש"י, שרש"י מכנה אותו מורי הזקן. וכשהוא מדבר על רבי סתם הכוונה אליו, לרבי יעקב ברבי יקר, המעט רבי יעקב ברבי יקר, המעט ששרד עליו לא מאפשר לסרטט באופן גורם דמות, אבל אפשר להגיד שמעין דמות יוקנו של רש"י, שהוא חכם, שהוא בעל אישיות מאוד ענווה, מאוד שהייתי אומר נותן עצמו למען הכלל, סוג של אסתר לכבוד פורים, כן? שמעיזה בשביל האחרים. אפשר לראות שדברים כאלה באו מרבי יעקב ברבי יקר, כאילו הוא כנראה דמות שהשפיעה גם רוחנית על רש"י, לא רק שקנה לו תורות. רבי יעקב ברבי יקר נפטר בשנת 1064, את רשות ישיבת מגנצה יורש אותו ברשות הישיבה רבי יצחק ברבי יהודה, שרש"י ממשיך ללמוד בישיבה שם כשנה, מסיבות שלא 100% ידועות הוא מחליט לעזור את הישיבה אחרי שנה ועובר לישיבת ורמייזה, ושם הוא לומד כ-5 שנים לפני רבי יצחק הלוי, שההיררכיה של רבותיו של רש"י זה יעקב רבי יקר זהב המובהק, אחרי רבי יצחק הלוי, ורבי יצחק ברבי יהודה הוא גם מתייחס אליו כאל רבו אבל פחות. וב-1070 רש"י חוזר לצרפת, ושם כאמור מתחיל המפעל שלו גם כמנהיג לדבר לציבור וגם המפעל הפרשני הגדול שלו, כשיש לנו עדויות מוצקות על המשך מסע ומתן שרש"י מנהל עם רבותיו בגרמניה בכל מיני עניינים. אני אתאר את זה בצורה הבאה, שרש"י מתחיל לעמול על פירושו לש"ס, הוא במיוחד אחרי שקיבלתם את הרושם משבוע שעבר מה יש בגרמניה, הוא בלא מעט נושאים מגיע למסקנות הלכתיות שונות ממה שהוא פגש בגרמניה. אולי המובהק שבהם הבאתי בשבוע שעבר, בעוד שמסורת רבותיו הייתה שבשר בחלב הוא במשהו, רש"י מגלה מתוך הסוגיות שבשר בחלב הוא בנותן טעם, זה מהפכה אמיתית, ורש"י מחליט להילחם על הדבר הזה, למרות שכפי שקראנו בשבוע שעבר הוא לא מעיז לחלוק על רבותיו עד שהוא לא עד שהוא לא הולך ומדבר איתם ישירות. וככה יש לנו עדות של רשי, שהוא בסביבות 1075 חוזר לבקר אופה בגרמניה, ומשכנע את רבי יצחק הלוי לקבל את עמדתו. רק אז רשי מרשה לעצמו, הייתי אומר, לפסוק כמו הדעה שהוא הגיע אליה בתוך הסוגיה. כשאני רוצה קצת להסביר את העניין הזה, כי לפעמים מרבים לתאר את אשכנז בצורה שמה שאמרתי כרגע הוא ההפך הגמור ממנו. כן, יש תופעה, הזכרנו אותה גם בשבוע שעבר, אותם אלה שחושבים שהאשכנז שורשיה הם ארץ ישראלי מובהקים, דיברו על מתח בין המנהג האשכנזי לבין הטקסט התלמודי, והעלו הנס שהדבר המרכזי שמכונן את ההלכה האשכנזית זה המנהגים. ולתיאור הזה במחילה, מעבר לסימני שאלה שהזכרתי בשבוע שעבר על כמה היא ארץ ישראלית, הוא גם מפוקפק כמו הדוגמה הזאת. רש"י הוא עצמו הראשון שיודע מה כתוב בגמרא, הוא אומר את זה גלויות. כלומר, חלק מהמנהגים האשכנזיים הוא תולדה של אי ביטחון מה כתוב בסוגיה. מאמץ אדיר, הם ניסו כל כוחם, כן, היו תלמידי חכמים גדולים, זה הלבנון, אבל בכל זאת אפשר להגיד שרק עם השלמת המפעל הפרשני של רש"י אתה מרגיש שאתה יודע מה כתוב בגמרא, ואולי רק זה יכול לאפשר לבן אדם לשנות נוהג הלכתי. כלומר, רש"י בסיפור של בשר בחלב הוא לא קיבל את המנהג, והוא אמר בוא נעשה כמו הגמרא, ואולי התמונה יותר מורכבת. יש את זה גם דיון בספר הזה, מי שרוצה לראות, כן. מה בדיוק היחס בין הפסיקה על פי המקורות לבין המודעות שהמנהג הוא אחר? מתי אני מנסה להצדיק את המנהג ולהתאים את המקורות אליו, ומתי אני אומר המנהג מוטה? עכשיו, אני אומר, מה שכתוב ברוב ספרות המחקר זה שהכל זה התאמה למנהגים. אבל המציאות נראית הרבה יותר מורכבת. כלומר, היה גם יסוד כזה וגם יסוד כזה, ובגדול רש"י הוא הראשון שבעצם מנסה לקרוא מה כתוב בגמרא ולפסוק על פיה, והדבר הזה מאוד מאוד בולט. סיפרתי לכם שהוא כתב כמה מהדורות לפירוש לעבודה זרה, מאחד מהמהדורות הראשונות יש לנו, הוא מכתיב לרשב"ם לא רק את הפרשנות, ומפעם לפעם הוא גם אומר לו תכתוב למייסה מה עולה מהסוגיה. וזאת למה? כי בעקבות הלימוד היסודי של הסוגיות והברת המושגים שלה, רש"י הוא הראשון שמרגיש שהוא יכול לפסוק בענייני נסך, והוא בעצם משנה את כל הפסיקה. לכן התמונה היא הרבה יותר מורכבת ממה שאוהבים לציין. הלימוד מוליך גם להבנה חדשה של ההלכה, וכן המקור הפסיקה הוא גם הבנת הסוגיות. עכשיו, יש עוד פולמוס מאוד ידוע שפרסמו אותו לפני כבר כמאה שנה, שרש"י משתתף שם, זה פולמוס בהלכות כשרות. רק תשימו לב, נקרא פולמוס הריאה. תשימו לב רק לנושאים שמעסיקים אותם, זה ענייני כשרות, יורדיה. מה שהיום כל בחור פה בישיבה מחזיק את הספר הנפלא, ואכלת וסבת, יודע מה לעשות. לא, לא, זה לא מובן מאליו שאתה מבין את מסכת חולין, שאתה יודע מה לעשות. ושם רש"י גם מתווכח עם יצחק הלוי, בתוך כדי המסע ומתן, רש"י מגייס לעזרתו את רבי יעקב ורבי יקר המנוח, נשמתו עדן, ורש"י שם אומר משפט שאולי מלמד על עומק ההזדהות שלו עם רבו, זה גם דבר לדעתי אמיתי לגמרי על השפעה העמוקה של רב על תלמיד. רש"י שם כותב שאומנם רבי יעקב ורבי יקר הוא ברנוחו עדן, אבל הוא אומר אני משוכנע שלו היה חי הוא היה תומך בעמדה שלי, והוא משתמש בביטוי כי ליבי וסברתי ממנו יצאו. ובמילים מאוד פשוטות הוא לימד אותי איך ללמוד, ולכן הדמות שלו מלווה אותי גם בפרשנות של סוגיות שבעולם לא דיברתי איתו עליהן, כי הוא נתן לי את הכלים, את המפתח להבנה. בישיבה צריך לעבוד על לקבל את הלב והסברה, צריך ללמוד איך לגשת למקורות, גם לרכוש ידע וגם לרכוש גישה נכונה. רק זה, צריך להבין שמה שתואר בשבוע שעבר הוא מוקרן גם על תחום הפסיקה. ברגע שרש"י מתחיל להיות בוא נאמר ככה, הוא מביא לידי מיצוי את המפעל הפרשני, אבל הוא גם מביא אותו למקום חדש שהם לא העלו על דעתם, ומתחילה להיות הבנה יותר עמוקה, מלוכדת, בהירה מושגית גם של מה שחז"ל אמרו. זה נותן אותות גם בפסיקה, זה לא הדבר שהוא נשאר בעין איזה עיון מופשט. ולכן לא צריך להתפלא שסביב רש"י מתפתחת ספרות שלמה שמסכמת את ההלכה. וזה מה שנקרא ספרות דבי רשי. קרים קצת את הספרות הזאת? אני בבית מחזיק את כל הסט ככה יפה, אבל בישיבה פה פיזרו את זה בכל מיני סידור רשי, כנראה הביאו לסידורים בפרדיס פה, ובגדול יש לנו מספרות דבי רשי היום יש לנו כמה וכמה חיבורים שזה בית המדרש של רשי סביבו. המובהק שבבעלי המפעל הזה זה תלמיד של רשי שהוא כמעט לא זז הידו מתוך ידו של רשי, זה רבינו שמעיה, שהוא עד כדי כך מקורב לרשי שאברהם אפשטיין שהוא תיאר אותו כתב, הוא המזכיר של רשי. אני לא יודע אם הוא קיבל מזכורת, או שהוא באמת היה כזה, אבל הוא בהחלט ישב ותיעד. כלומר, אנשים חשים, עומד פה איש קדוש, מישהו שמבין מה השם רוצה, מישהו שצריך לתעד את הפעולות שלו. וככה, יש לנו כמה חיבורים, שבחלקים מהם יש יחסי גומלין מאוד ברורים, שאחד, וגם הם נמסרים בארצות שונות, וככה ספרים עוברים השפעות של המוסרים גם. זו תופעה קלאסית באשכנז, איך המסירה שותפה עדיין בתהליך עיצוב החיבורים. אין הגרעין, החיבור הכי קטן שיש לנו זה ספר איסור ויתר דבי רשי. יש שם אוסף של פסקים של רשי בענייני איסור ויתר, בענייני קשרות. החיבור הזה, האיסור והיתר, הוא גם מזוהה, בעצם הוא הגרעין של ספר שני שנקרא ספר לא ברור איך לנקד את זה. הכתיב הוא ה' א' ו' ר' ה'. יש שמקדים ספר האורה מלשון אור, ויש שמקדים ספר האורה מלשון אדם שהוא אורה תאנים, שהוא אוסף הלכות. אני לא לגמרי יודע איך לנקד, אבל זה חיבור שמרחיב את ספר האיסור והיתר, והוא יש בו כבר תוספות. שמעון הזכיר את ספר הפרדס, שהוא חיבור שהגרעין שלו הוא חיבורים מדבי רשי שנמסרו בפרובנס, וכך החיבורים האלה יש בהם רבדים פרובנציאליים נוספים. בצד זה יש לנו, כאמור, לא מצאתי את העותק בהם בספרת הישיבה, אבל יש לנו סידור רשי, שאני אקריא לכם תכף קטע ממנו, בעלי המחשבים יוכלו לעיין בו, כי הוא נמצא בפרויקט השו"ת. זו תשובה מדהימה של רשי, ישר נקרא. וזה, כשאומרים סידור, לא מתכוונים סידור שמתפעלים ממנו. כמובן אוסף של נושאים שזה, שקשורים גם בענייני תפילות. שזה צריך להוסיף את מחזור ויטרי. מה זה מחזור ויטרי? רשי היה תלמיד, רב שמחה מויטרי. שהיום יודעים, סידור רשי הוא הגרעין של מחזור ויטרי, אבל אחרי זה מה קורה למחזור ויטרי? מוסיפים לו עוד תוספות בתקופת בעלי התוספות. וכך החיבור הופך להיות מה? חיבור עם גרעין רחב יותר. גם מה שראינו במאה ה-11 אצל רגמה, הרב מתחיל חיבור וממשיכים ללקט. זו הספרות האשכנזית, היא ספרות קולקטיבית. זה עושר אדיר, למה צריך לערוך סביב הרב כזה עושר אדיר של איסוף? בדרך כלל זה בא כשמרגישים שמשהו ברב הזה השתנה. ההלכה לפניו ואחריו היא לא אותו דבר. ולכן מה צריך לעשות? לאסוף את ההנהגות. יש כמה דמויות כאלה, לא הרבה, בין מסורת ההלכה לדורותיה. הגאון מווילנה היה כזה, ספר מעשה רב. רצו לאסוף את ההנהגות שלו, כאילו לראות איך הוא חי, כי הוא חי אחרת. והתחושה הייתה שהוא הגדול שבכולם. יש גם דמויות שעושים סביבם סיפורים, לא רק הם משפיעים על ההלכה, גם כי הם מדריכות רוחנית, כמו שבחי הבשת, כן? זה דמות שאמרו, צריך לספר עליו, כן? והסיבה שסביב רשי נוצרת ספרות כזו עשירה, היא כי רשי באמת עשה מהפכה. בעקבות רשי צריך לפסוק מחדש מהסיבות שתוארו קודם. כי רשי הוא הראשון שיכול להגיד מה הגמרא אומרת לעשות. בעצם עד רשי הם חיו באיזושהי אי ביטחון מסוים, מה כתוב פה? תחזרו לסיפור של שבוע שעבר. רב אלעזר הגדול, לא יודע מה כתוב, מסכת עבודה זרה. מה הכוונה? אני חוזר להסבר של חיים זאת. שבאמת, המסכת שקשה לדעת מה כתוב בה, כי המסכת בעצמה מומעמת במושגים שלה. עכשיו, כשאתה לא יודע בוודאות מה כתוב, אז אתה חי מהמנהג, זה התורת המנהג האשכנזי. א', אתה מחמיר, כי אתה ירא שמיים, והם היו ירא שמיים חסידי עליון. וב', אתה משמר כמה שיותר, הכי בטוח לעשות כמו אבא שלי. כן, כמו שהרשלה אמר, אני אעשה כמו אבא שלי, זה הכי בטוח. רשי הוא הראשון שנתן תחושה של ביטחון מוצק, שאני יודע מה כתוב בסוגיות. אני יודע מסכת עבודה זרה, אני יודע מה כתוב בה. ולכן איך אני צריך לנהוג? כמו מה שכתוב בה, ולכן הוא אומר לרשב"ם מפעם לפעם, פוז מהפרשנות, תסכם את ההלכה, והוא מקריא לו, חלק נתפס בדפוסי מסכת עבודה זרה, וכך גם יושבים סביבו אנשים, אומרים בוא נאסוף. מה הסיבה שהחיבורים האלה ייעלמו, או שלא ידעו אותם? במסכת עבודה זרה, בפירוש שמופיע באור זרוע. אתה רוצה את הציטטה המדויקת, אני יכול להביא לך. אתה נצטרך את זה עכשיו. פה אני אביא לך. ביקשת, אז שלא תחשוב שאני סתם מבלבל את המוח. יש פה פרק שנקרא מבט לאחור. רש"י, רבנו תם, והדימוי האשכנזי העצמי. זה פרק יפה. עדיף לקרוא גם... הפרק שהייכים אני לקרוא בספר הזה, מי שמשתתף פה בשיעורים האלה ומתעניין בשאלות האלה, זה פרק שנקרא דמויות. כאן פה הוא מתאר את כל תנועת בעלי התוספות וכו', זה חבל הזמן, פרק מצוין. אבל כאן, אם אתה שואל אותי על, על הסיפור הזה ברש"י, כן? ואני אקריא לך. הנה. רש"י, אני אקרא לך קצת מה שכותב פה. רש"י היה ער לעצם הדבר שחולל מהפכה. לא רגילים לחשוב על רש"י ככה, שתדעו. רגילים לחשוב שמה רש"י עשה, הוא סיים מפעל של קודמיו. חיים סולובייט שפה אומר דעת הזה מהפכה. ושההלכה היומיומית התבססה עד אז על מסורת והרגל בלבד. אני חוזר, למה? כי לא, הם לא היו פתוחים מה כתוב בגמרא. זה לא... בעצם הוא חולק פה על כל ההסבר הזה בספרות המחקר, שהמנהג שלהם היה ארץ ישראלי, וזה התנגש עם הגמרא. הוא אומר, לא. הכל היה בבלי יותר, אבל הם לא היו פתוחים מה כתוב בבבלי. זה מקור הפער בין המנהג והמסורת. הוא ביקש לאמירה בנוהג המושתת על ההלכה הכתובה. זה עמוד 351. רש"י לא שאף לפסוק. כל מי שכתב על רש"י שם לב לאישיות הענבה שלו. אלא שהשעה הייתה צריכה לכך. בשל צמיותו ונטייתו לחווה אל הכלים, אפשר לשער שלא סס למשימתו החדשה. במקום למתוח, דילקתי קצת, ביקורת על הנוהג הרווח, הוא העדיף להראות לקורא ואיך המסקנות עולות מן הסוגיות שהבהיר, ונתן לגמרא לדבר. בהניחו שאם יבינו את מסכת עבודה זרה כמו שהוא הבינה, בסופו של דבר גם ינהגו לפי תפיסתו. לשם כך הכתיב לנכדו הרשב"ם חיבור שהיה מחולק כנראה לשלושה חלקים. חלק פרשני של גופי ההלכות שבגמרא בלי המסע ומתן שבה, פסק הלכה וכן יישומו בחיי יום יום. הוא מראה לאל עמוד 179-180. כאן הוא מביא לזה פה תיאור של, של כל הדבר הזה. הפירוש כולו נמצא באור זרוע. בסדר? אז זה הסיבה, אבל שכל זה כאילו ייעלם, או שרש"י יימוג. מצד אחד רש"י הוא ייעלם בתוך הגמרא, וכך הוא יהפוך לנצחי, הוא חלק מהגמרא. מצד שני, איך לא ישימו לב למהפכה, זה מסיבה מאוד פשוטה. זה מיד נגיע. מה הסיבה הפשוטה?
קיבלו אותו פשוטו, כאילו, שזה כאילו... שכאילו שזה דבר פשוט, דבר מקובל, כאילו, ולא שעד עכשיו לא חשוב ככה.
כן. עוד מישהו? איזה סיבה יותר עמוקה? שהמהפכה הבאה פשוט תקרה מיד אחריו. והיא תבלע את המהפכה שלו, תשכיח אותה. שבאופן מהפכה הבאה קוראים לה בעלי התוספות. שגם בעלי התוספות, כבר אני זורק לכם, קריאת כיוון, הפרשנות החדשה שלהם לש"ס, מה היא תחייב? לסכם מחדש את ההלכה. כן? איזה חיבור יותר מכל מזוהה עם זה, שאתם מכירים?
הראש.
מה זה הראש? לקח את הריף, ואמר, בוא נכתוב ריף חדש, אחרי תוספות. אפשר יותר עיסוק מהריף. והסיבה שהמהפכה ההלכתית של רש"י נמוגה היא כי מיד בעקבותיה באה מהפכה חדשה שהקטע שורש, בעצם החליף את המהפכה שלו, אבל צריך לדעת שמה שאפשר את המהפכה החדשה זה, זה המהפכה הפרשנית של רש"י. כי כדי לייצר דיאלקטיקה, כלומר כדי להתמודד עם סתירות בש"ס, קודם כל צריך להיות בטוח שאתה יודע מה כתוב בו. אני חוזר לדברים שאני אומר בשבוע שעבר, זה לא מחייב שתעשה דיאלקטיקה. אתה יכול ללמוד גמרא עם רש"י ולא לשאול הסתירה, אבל בלי זה אתה לא תשאל. גם כי המאמץ הפרשני שלך עדיין הולך לברר את הסוגיות, וגם יותר עמוק מזה. כי אתה לא בטוח האם הסתירה היא כלשון המדרש, כי לא דבר ריק הוא מכם, אז מה אומר המדרש? כי לא דבר...
אם ריק הוא מכם.
הוא. ואם ריקו, מכם. מה שמתך, שאתה לא יודע ללמוד. כן, איך? בפורים. בוא נגיד משהו, לא לפורים, אבל שחרר קצת הרסן. טוב. סבא שלי, הרב סולובייצ'יק, לימד מסכת ברכות לבלבטים 10 שנים רצוף. את כל המסכת, paid cover to cover, לא דילג עליו שורה. ואיפה הוא השקיע את רוב המעמד שלו? באגדתות. הוא בא מסביר, הוא אמר ככה, אני מאמיר איזה סוגיה הלכתית מסובכת. לומדים כיצד לברכין, נגיד סוגיה צלף. צלף יושב בשיעור הזה בעל בית ולא מבין מה אני אומר. ומה, את מי הוא מאשים? מה הוא אומר? הוא מאשים את עצמו. ריקו, מכם. מה הוא אומר לעצמו? אני לא מספיק יודע ללמוד, אני לא הבנתי את המושגים, אבל הוא מאשים את עצמו. מה קורה באגדתה כשקוראים איזה אגדה והוא לא מבין אותה? אז מי הוא מאשים? הוא מאשים את הגמרא. לכן הוא אומר, אני צריך להתאמץ יותר על האגדתה. לחזור לעניין שלנו. כן? אם לא דבר, ריקו. אם ריקו מכם, ככה הם חיו. זה ריקו מכם. מה, יש סתירה בגמרא? אני הקטן, לא הבנתי מה כתוב בה. אולי רק אם אני יודע מה כתוב בה, אז אני אגלה שאין שום סתירה. אבל אחרי רעשי, אני חוזר, אפשר לחזות אנסין. ואתה יודע מה כתוב בגמרא. אתה יודע מה כתוב בגמרא, אז אתה שואל, סליחה, למה פעם ככה ופעם אחרת? כלומר, רעשי יצר מהפכה שגם נתנה אותות הלכתיים, המהפכה הפרשנית, אבל אפשרה מהפכה פרשנית נוספת מיד בעקבותיה, שגם היא נתנה פירות הלכתיים, ולכן ההלכה בסופו של דבר זה הלכתה כבטרה. ולכן המהפכה הזאת של רעשי, ספרות דברי רעשי די, היא די נעלמה, היא די ירדה מסדר היום. אבל צריך לדעת שהיא מתוקה מאוד. יש בה דברים מדהימים. אני רוצה לקרוא אתכם קטע אחד. בסדר? פשוט קבלו קצת מכוח של התקופה, של, של, של האדם, של, של השיח שהולך, וגם מקבל מכוח ברור של התנודתיות של ההלכה, או אני אקרא לזה אחרת, איך ההלכה עדיין בתהליכי עיצוב וגיבוש מסוימים, בעיקר סידור התפילה, עדיין במאה ה-11. זה משפט שאני צריך להיזהר ולסייג, כי תקופת העיצוב הגדולה היא חזל. ותראו מה קורה פה. זה סימן סידור רשי, סימן קופה עם דלת. זה כמו שבעל מחשב עם גישה לפרויקט השוט, אני מזמין אותו לפתוח. אני אספר לכם קצת על העניין. בסדר, כבר נחלקו גדולי הדור. סידור רשי, סימן קופה עם דלת. בואו קצת נחיה גם את הדמויות. כבר נחלקו גדולי הדור על מוספי ראש השנה. הדיון פה על נוסח הפסוקים במוסף של ראש השנה. כגון רב יצחק הלוי, שזה כבר הסברנו, זה ראש ישיבת ורמייזה בחצי שני של מאה ה-11. יש שמזקיקים לפרש מקראות של כל מוספי היום ומפני חטאינו כאמור, ובראשי חודשיכם תקריבו עולה להשם, ובחודש השביעי באחד לחודש. שימו לב, הוא גם מזכיר לומר מוספי היום, וגם עוד הוא דרש לומר את מוסף ראש חודש, תראו. אנחנו לא עושים ככה, נכון? והיו אומרים ככה, ומה הסברה שלו? שרי אמר, ואת מוספי יום הזיכרון נעשה ונקריא לפניך. יום הזיכרון, מוספי רבים, זה גם ראש השנה וגם ראש חודש. ובאותו המשמע היה ראש חודש, כשמועה שמיעה בעירובין, שאומר זיכרון אחד עולה לו לכאן ולכאן, ואומר ותיתן לנו השם אלוקינו באהבה את יום הזיכרון הזה ומוסב השניים. זה גמרא בעירובין בדף מם. שם נאמר שלא צריך להזכיר, דת רבי יצחק הלוי לא צריך להזכיר את ראש חודש בקדושת היום, כי הוא כלול בביטוי יום הזיכרון. אבל הוא אמר, אם יום הזיכרון הוא גם ראש חודש וגם ראש השנה, אז שאומרים מוספי יום הזיכרון, אנחנו מתכוונים גם למוסף של ראש חודש וגם למוסף של ראש השנה, ולכן צריכים לומר את הפסוקים של שניהם, שכן אי אפשר לראש השנה ולא ראש חודש, ויום ראש החודש זה קורי זיכרון, תכתיב בחודש השביעי באחד לחודש יהיה לכם שבתון זיכרון תרועה. מה שאין כן, בשאר שתי קדושות, לפי שיש שבת ולא פסח, ופסח ולא שבת. כלומר, למה כשאני מתפלל בשבת ופסח, אני חייב להגיד, ותראה את השם הכינו בעבד, יום השבת הזה, יום חג המצות הזה, כי הם לא מתלכדים יחד לקדושה אחת. אבל בראש השנה, היום זה מובנה שהוא תמיד באלף בתשרי, אז יום הזיכרון הוא שם כולל גם לממד ראש חודש שבו. לעומת זו, ומשיך רשי ואומר, מי הוא כשבא לפרש מיון המוספים בראש השנה, אם אינו אומר ובראשי חודשכם, מונע מחצה ודולג מחצה. ונראה כממעט במוספים, וכן הוא מכל גאוני לוטיר, לוטיר זה לוטרינגה, שזה חבל ארץ בצרפת, ויש שאין מוכין לומר ובראשי חודשכם בראש השנה, כלומר מוחים שלא לומר, כן, כלומר מוחים נגד אמירת פסוקי מוסף, דילמה נפיק מיני חורבה, ולב ומדמי ומשבי אליה ראש חודש כשאר ראשי חודשים, וכול השעה תלינות המועדות ביום שני, כדרך כל השנה שאנו מחשבים ומתקנים את המועדים ביום אחרון של ראש חודש, ועבדילה לראש השנה כשתי קדושות, ואומרים הם, אין לנו לסמוך על המסקנה, לשמרת על זיכרון אחד לא לכאן ולכאן. מה אומרת הדעה הזאת? אחד מהתופעות של ראש השנה זה שבית ש, שהיום טוב שני שבו בית ולא א'. זה, אחרי זה מאוד פשוט, ראש חודש ששני ימים זה למד וא'. מה קורה בראש השנה? זה א' ובית. והסיבה הפשוטה, למה עושים למד וא' בראש חודש ששני ימים? תמיד הספק, בגלל דבר אחר. המולד הוא ב-29 וחצי יום ותשצג חלקים. ולכן זה מובנה שהיות ואנחנו סופרים ימים שלמים, חודש מורכב מ-X ימים, או 29 או 30, יוצא שאני חייב כדי לתקן את השארית, הרי יש פה בדרך כלל חצי יום, יש קצת יותר, לכן צריך לפצות גם עליו בסוף, כן? אבל בממוצע צריך 6 חודשים בשנה מלאים, 6 חסרים, פלוס עוד, בחשבון הכולל של הלוח יתקנו את זה, אבל צריך בערך עוד אחד, בערך 7 ו-5, כדי שנגיע לשקלול. לכן זה למד א', זה הולך על הטריטוריה של ראש חודש. לעומת זאת, בראש השנה זה לא עובד טריטוריה של ראש חודש, זה עובד טריטוריה אחרת, שיום טוב שני של גלויות. זה טריטוריה אחרת לגמרי. גם בארץ ישראל עושים את זה, כי זה מובנה שגם בארץ ישראל לא יודעים מתי קידשו את החודש. הוא לא בונה על תיקון הלוח, הוא בונה על אי ידיעה מתי קידשו את החודש. אבל בכל מקרה הוא אומר, אם אתה תדגיש שהוא ראש חודש, וגם ביום השני אתה תגיד הוא ראשי חודשיך, אתה תבלבל את הלוח. ולכן מה עדיף להסתיר בראש השנה? בגלל ב', גם באלף, מה עדיף להסתיר? תהיה אותו ראש חודש. והוא ממשיך ואומר, ואומרים הם, אין לנו לסמוך על המסקנה דשמת זיכרון אחד ולכאן ולכאן, מה הם מציעים? זיכרון אחד ולכאן ולכאן הוא גם נכון על מה? לא רק על ההשכרה של ותיתן לנו, אלא גם על הקורבנות. והוא ממשיך ואומר, ונשתלחו הדברים לרבינו נשמתו עדן. מי זה רבינו נשמתו עדן? לא, זה רשי. זה ספרות דברי רשי, זה סידור רשי. רשי לא כתב את סידור רשי, בסדר? זה נפעל של תלמידים. הוא בא והכריע כדברי האומר, צריך להזכיר פסוקים של כל מוסף ומוסף, ולא להקפיד שמה יאמרו אלול מעוברו ויקחו מניינם ביום שני, ואין לך תשובה טוב. עכשיו פה מתחילה תשובה של רשי. זה לא הרשי שאתם מכירים. בוא נראה. אשר הזקיקני לתת לב על סדר מקראות מוספי יום הזיכרון. אשר הנהיג רבינו עכשיו, שרשי מדבר מי זה רבינו, זה עכשיו זה רבי יעקב ורבי יקר. אתם אומרים רבינו מה אתם מתכוונים? טוב, בסדר. ומרכז שורים רבינו למי מתכוונים? רב צבי יהודה. כל אחד והרבינו שלו, כן? אבל אשר הנהיג רבינו לפני פטירתו להזכיר ובראשי חודשיכם, סימן, קודם כל מה הוא מגלה לנו? שמי הנהיג את זה? רבי יעקב ורבי יקר. לפני פטירתו. זה אחד מהפסקי ההלכה האחרונים שלו, כן?
איך מהייתם את זה?
סליחה?
מה אתם
את זה רבי יעקב ורבי? רבי יעקב ורבי יקר,
עקב עם עין?
יקר, יוד קופרש, ורבי יקר. רבי יעקב ורבי יקר הנהיג לומר את הפסוקים ובראשי חודשיכם. בעצם רשי אוחז עם כך בשתת רבו. ולאחר פטירתו חלוקים על דבריו והחזיר הדבר ליושנו. כלומר, מה, זה לא נקרא טוב. ואומרים שיש חילול ואיסור בדבר. שהשומע הזכרת ראש חודש ביום שני יהיה סבור של אולמו, בר ובא לכלכל המועדות, כן? וזה אנחנו... מה שכבר הסברנו קודם. עכשיו תראו מה אומר רשי. זה, תראו את האישיות, את הנועם. ולא להכריע באתי. כי איני, כל הפלא כל הוא כותב, ולא שמענו את דברי החולקים. ולא להכריע באתי. כי איני כדאי לעשות סעד את דברי הארי, שן, סלע וגבעות עולם. אך מעבור על משלחתו אשר הזקיקנו ולהודיעו, מה קיבלתי מרבינו יעקב זצל באותה שמועה, אני משיבו. ששימשתי לפניו, סליחה, אני חושב שטעיתי, קודם רבינו זה רבי יצחק הלוי, אני חושב, גם אני התבלבלתי, כי תראו מה המשך, תראו מה הוא מתאר, זה חייב להיות ככה, זה רבי יצחק הלוי, אני טעיתי, שתראו כי זה עולה מתוך הטקסט, תראו מה הוא כותב, ששימשתי לפניו, לא שמעתי מפי קדוש באותה שמועה בסדר המקראות, כלום, ומילים אחרות שלמדתי עירובין בשיעור של רבי יעקב רבי יקר, הוא הגיע לגמרא שם, הוא לא אמר שום דבר על השאלה הזאת. ומילים אחרות, הוא לא פירש את הסוגיה כעוסקת באיזה שאלה, על האם להזכיר את המוספים או לא. למה? הוא מסביר, תשמעו, זה דברים ממש נפלאים. הוא אומר כך, ומהו להזכיר בראש השנה של ראש חודש פירש לתלמידיו, וגם ותיתן לנו השם אלוקינו יום הזיכרון הזה ויום ראש החודש הזה, וכן ביעלה ויבוא במוסף את מוספי יום הזיכרון הזה ואת יום ראש החודש הזה נעשה ונקריא, וכן בחתימה מקדש ישראל ויום הזיכרון וראשי חודשים. אבל בסדר המקראות והאם לומר את הפסוקים לא הזכיר, ואני לא שאלתי למה, כי לא ראיתי נוהגים במקומנו בשום יום טוב הזכרת מקראות של מוספים. מה רש"י בעצם אומר? כי לא אמרו קורבנות מוסף באף תפילת מוסף. מה היו אומרים? נעשה ונקריא לפניך כמו שכתוב בתורתך מפי כבודך כאמור. ומה היו אומרים? הקדוש ברוך הוא יודע מה כתוב בתורה. מה אמר? נעשה מה שכתוב בתורה, לא צריך לקרוא מה שכתוב בתורה. ושאר היו אומרים לוקחנו לוקי אבותינו, זה נכון. ואז הוא ממשיך ואומר, אני מקריא לפי שאין שגורים בפה, למה לא היו אומרים את פסוקי הפורבנות המוספים? אז רש"י אומר דבר ברור, למה? כי לא ידעו אותם בעל פה. אני חושב שכל אחד היה סידור בבית. חוץ מאיזה ימים שכן ידעו אותם בעל פה, חוץ ממוספי שבת וראש חודש, שזה כן ידעו בעל פה, שאין תדורים ושגורים בפה, אז מה היו עושים? מסיימים במפי כבודך, כדרב חנאל ורב, זה גמרא בסוף ראש השנה, ראש השנה למדי עמוד א', כיוון שאמר, ככתוב בתורתך, שוב אינו צריך לומר, שהתפרש על אדם, שלא צריך להיות פסוקי המוסף. אומר רש"י, ומשבאתי משם, מה זה משם? ממגנצה. ובאתי, משמעתי מפי צדיק רבי מאיר ברבי יצחק שם סדן. רבי מאיר ברבי יצחק הוא... השליח ציבור של ורמייזה, והוא דמות שמאוד קשור בכל עולם הסידור האשכנזי, פיוטים. ומה בעצם רש"י מעיד? במגנצה לא היו רואים אחד את הפסוקים, בוורמייזה לעומת זאת היה שץ שפיץ, והוא ידע בעל פה את כל הפסוקים, והוא היה אומר את כל הפסוקים. ואז מה אומר רש"י? והנהגתי אני במקומי, מצא חן בעיניו ואמר. איך יודעים שלמדנית ודאי זה נכון? כי רש"י בעצמו מעיד שגם במגנצה מה היו עושים ב שבת וראש חודש? היו אומרים, בדיוק, זה לא שהם אמרו לא צריך להגיד את זה, אלא היו אומרים, עדיף להגיד, זה לא נורא, אז עדיף להגיד, נכון? בעצם זה דבר מתבקש מה שאומר ברבי יצחק עשה. עכשיו אומר רש"י, הוא ממשיך, ואתה שמעתי שהנהיג רבינו יצחק הלוי להזכיר את מוסף ראש חודש במקראותיו. עכשיו מתעוררת השאלה הפשוטה, אז מה לעשות בראש השנה? לא היה נוהג קדום בעניין הזה, כי הם בכלל לא היו אומרים שום פסוקים, גם לא הפסוקים של ובחודש השביעי ואחד לחודש. אבל כשהתחילו להנהיג את פסוקי המוסף, עכשיו התעוררה השאלה, זו שאלה חדשה. אז מה עם פסוקי מוסף? ואז זה אומר רש"י, ורואה אני את דבריו, עכשיו הוא נבהל, ולא כחולק על רבנו יעקב שלא הניקה, מה אני מתפלל כמו יצחק הלוי ולא כמו רבנו יעקב ברבי יקר. אז תראו מה הוא כותב, כי ידעתי מידתו בחר לו בגדולה מכולם. מה זה המידה הגדולה מכולם? מידת הענבה. והנהיג עצמו כאסקופה הנדרסת, ושם עצמו שירי שיריים, ולא מלאו ליבו לאתרת הראויה לו לחדש דבר בליבו. הוא אומר, הוא היה טיפוס בכל המשפט היפה הזה, המדהים הזה, דרך יפה להגיד, הוא היה יהודי שמרן. אולי הנהיג חידושים בעבודת השם. לא אומרים פסוקים, אז הוא ממשיך לא להגיד פסוקים, כן, הוא ממשיך כמו שהוא התרגל מבית אבא שלו, כן? לעומת זאת, ורבנו יצחק הלוי שם דברים על ליבו, הוא פיזר בשעת המחנצים, אומר אני מקום הניחו לי אבותיו להתגדר בו, כמו אומר הרב השני שיתורך הוא מאפיין אותו, יותר פעיל, יותר יוזם, יותר מוכן להוביל מהלכים רוחניים, ועל שניהם אני קורא ועמך כולם צדיקים, ואת אשר אין לבבי אני משיב כי דבריו נכוחים למבין, אם באנו לפרוש מהם כפורש מן החיים. ומן הטעם הזה ראו רבותינו לחלק שתי קדושות הללו משאר כל שתי קדושות שחלו ביום אחד, שהזקקנו משאר שתי קדושות להזכיר את שתי מפתיחה ובחתימה, ובזה אומר זיכרון אחד, אלא שבזה יש לומר שמשמע אחד לא לכאן ולכאן, מה שאין כן משאר שתי קדושות לפי שיש שבת ולא פסח ופסח בלא שבת. לפיכך אין במשמע הזכרת אחד ממזכרת חברו. ויום הזיכרון אינו אלא בראש חודש השביעי. ויום ראש חודש זה קרוי זיכרון. כתיב באחד בחודש לכם שבתון זיכרון תרועה. לפיכך כשמזכירים יום הזיכרון הרי ראש חודש במשמע וזהו פירוש של לכאן ולכאן, משון התלמוד אנו למדים. וכשנשאלה השאלה בבית המדרש, הוא פרשו שני צידי טעמה לדרך זו. וזו לדרך זו, כדרך כל השאלות שבתלמוד, לא תלו טעם שלא להזכיר בחששה איסור וחורבה, שלא לצורך כלאו, כן? כמו כאן הוא עוסק בכל הסוגיה שם במסכת עירובין, ואז הוא אומר, זה מאוד יפה, שתגיד יום הזיכרון הזה, ותחשוב ראש חודש וראש השנה. אבל דילקתי קצת שבא לפרש בניין מוספים, ומונע ומשייר, נראה כממעט המוספים. שהרי אומרת מוספי יום הזיכרון נעשה ונקרו לפניך, ובאותו משמע הזה ראש חודש הוא מנע מחצה ודלג מחצה, טוב לו לשתוק משתיהם ולסיים מפקודיך, אני בא להזכיר את שניהם, ואומר אני שכך נהגו הראשונים להזכיר את שניהם, ודורות האחרונים קבעו המקרות ומוספים ושגו במשמע זיכרון אחד, ולא קבעו למקרות שבו שלם בלבד, שלמה ברב יצחק. זה רשי. האמת היא שהסיפור הזה הוא סיפור שלא נגמר בתשובה הזאת. כי לפי התשובה הזאת מה צריך לעשות? מה? צריך להגיד גם פסוקי ראש חודש וגם פסוקי ראש שנה. מה יקרה בדור הבא? יבוא רבין אותם, הכל פה הולך סביב גמרא אחת. ראיתם? יש פה דיאלקטיקה בסיפור הזה? יש פה גמרא אחת שהיא גמרא בעירובין דף מם, איך לקרוא אותה? ותיאור איך היו תהליכים שהתרחשו במהלך המאה ה-11 בתוך ישיבות גרמניה שהתחילו להגיד פסוקים, ואז התעורר שלב הבא השאלה מה עם פסוקי ראש חודש. אבל השלב הבא יש, יבוא רבינו תם, זה תוספות בראש שנה דף ח', שיגיד יש עוד גמרא. הגמרא אומרת תקעו בחודש שופר בכסל יום חגינו, איזה הוא חג שהחודש מתכסה בו, אבי אומר זהו ראש השנה, יש דין שצריך לחסות את העובדה שהוא ראש חודש. מה רשי כאן הניח? רשי כאן הניח שאני רוצה להזכיר שהוא ראש חודש, רק שאני מזכיר אותו דרך אמיר היום הזיכרון. בא רבי נתן ואומר לא, אני רוצה להחביא שהוא ראש חודש, כי אני רוצה רק לציין שהוא חג. ואז בא רבינו משולם ואמר דברים מדהימים. רבינו משולם אמר שלא היו מקריבים שעיר ראש חודש בראש השנה. רבינו תם תוקף אותנו, אבל אתה אומר, הקריבו רק כשלא מזכירים. זו פרשייה שהסעירה 100 שנה את העולם שם. אז נסגור סוגריים, רק רציתי קצת להתאים אתכם מטעמו של רשי. אני מסכם, ראינו פה את רשי מצד אחד כממשיך את המפעלים של המאה ה-11, אבל מצד שני רשי כיוצר מהפכה. המהפכה, אני חוזר, המהפכה היא באופן הפרשנות. במקום לדבר על מה שכתוב בגמרא, המהפכה הופכת להיות להיכנס לתוך הטקסט ולחתום את הטקסט התלמודי. זה מעבר מבית מדרש שחייבים ללמוד בו בפני הרב, שהרב מספר לך על הגמרא, לחברותו עם כל עומד, שהוא שם אצבע בגמרא, אצבע ברשי, והוא פשוט קורא עם רשי את הגמרא. כן, התכונה הזאת שרשי קורא איתך את הגמרא כל כך בולטת, שהוא כמו חברותה, הוא לא סתם, שהוא אפילו מנחש מה אתה תשאל על כל שורה, והוא מרגיע אותך. למשל, רשי יכול להגיד, זה מפרש לקמן, מה הוא רוצה להגיד? הוא בטוח שמי שקרא את השורה הזאת, עשה ככה. זה אומר לו, סבלנות, זה בסדר.
אני חושב שפה תקרא לא נכון.
כן. זה פירוש דידקטי, חבל על הזמן. הוא כאילו לומד איתך את הגמרא. אני חושב, הוא לא מספר מה כתוב בגמרא. אתה יכול לקרוא את פירושי רגמה, אתה יודע, מישהו סיפר לך סיפור. הוא לא מספר לך כלום. קורא איתך ביחד. הוא לא עושה לך חיים קלים, אבל הוא נצחי. אתה קורא שורה, קורא עם רשי. הוא רואה, הוא מדבר איתך. שורה, שורה, הוא מדבר איתך. זה פירושו של רשי. ביסודו של דבר זה מוליך לתחושת הביטחון של מה שכתוב. מה שיכול עכשיו לגעת במנהג האשכנזי ולסכם מחדש את ההלכה, ומה שיכול להזמין את השלב הבא. השלב הבא, אם אני יודע מה כתוב בגמרא, עכשיו אני יכול לשאול שאלות על הגמרא. פה יש, בעצם יש קו פרשת מים, שאנחנו נראה אותו לא רק בצרפת, אלא גם נראה אותו במרכזי תורה אחרים. המאמצים של המאה ה-11 הכבירים היו לשאול מה כתוב בגמרא. אחרי שאי אפשר לומר רשי הביא למיצוי את את השאלה הזאת, הוא ענה עליה. הוא סיפר לך מה כתוב בגמרא. אני רוצה לחדד. אפשר עדיין לחלוק עליו ב-5,000 מקומות. ועל כל ניסוח שלו, מה אפשר לעשות? להתווכח אם זה הדרך הכי טובה להסביר את הגמרא. זה לא משנה, כי הוא זה את העובדה שהוא יצר תחושה שיודעים מה כתוב בגמרא. טוב, אפשר לחלוק על הפסיק הזה או הפסיק הזה. אבל אף אחד לא ירער על עצם העבודה התשתיתית שלו. וכאן הכוחות במאה ה-12 אחרי הביטחון של מה שכתוב יעברו לשאלות על הגמרא, וזה יקרה לא רק בצרפת, זה יקרה בעוד ארצות. בצרפת יקרו לזה דיאלקטיקה, שיתחילו לשאול על הסתירות בגמרא. בפרובנס, מי שיעשה את המהפכה הזאת, מדבר על זה כשנגיע לפרובנס, זה הרייטליק בעל ההשגות, שיתחיל לשאול שאלות מושגיות על הגמרא. אבל הצד השווה הוא שהאנרגיה הולכת מלשאול מה כתוב ולשאול על הכתוב. לשאול על הכתוב. כשבצרפת התנועה שבעיקר מתעוררת היא תנועת הדיאלקטיקה הגדולה שמכונה השם.
אומר הכל. אתם כבר מכירים את האשכנזים, נכון? השם הוא בעלי התוספות, ובלשון אחרת מה מדובר? בתנועה של הרבה אנשים, לא אדם אחד. ויסודו של דבר, היצירה של תוספות שאתם לומדים אותה, מכירים אותה, היא יצירה קולקטיבית, ולא יצירה של מחבר בודד. ועם זאת, ברור שיש לה דמויות מופת. מבחינת מי שקיים את עולמם של בעלי התוספות, קצת רקע, רק שתכירו, פרופסור אורבך, פרסם ספר ענק, שבהתחלה יצא כקרך אחד, אחרי זה הורחיב אותו עוד ועוד, הם שני כרכים, יש אותו בספרייה של הישיבה כמובן, ספר ענק שיקרא בעלי התוספות. ושם הוא עשה עבודת שטח אדירה, לתאר מי הם היו, העולם שלהם וכו' וכו'. אני אספר לכם רק משהו על הספר. הספר עצמו, כשמו כן הוא, הוא מדבר לא על התוכן של מה שהם אמרו, אלא הוא מדבר על האנשים, על הדמויות. אורבך היה אדם שאהב לעסוק בביוגרפיה. וככה למשל גם בפרקים הגדולים שלו, כשהוא מתאר את בעלי התוספות, הוא עושה לתאר אותם כבני אדם. ובין אותם הוא מתאר אותו, את האישיות שלו, האישיות מאוד סוערת ותקיפה. הוא היה כמו ארי וסוגר, בין אותם. כאילו, הוא היה הרגש. הוא אומר, כשאנשים מתכתבים איתו, מצד אחד הם חפצים בקיר ואותו, מצד שני הם מתים מפחד ממנו. אתמול ניסיתי לתאר את המילים שלי, את הרב יצחק קוטנר. קראנו קצת תורות שלו לפורים. אדם שזכיתי פעם אחת לפגוש אותו. אמרתי להם, הוא כמו רב לוזר ברב שמעון, באגדת בתחילת הסוחרת הפועלים, מי שלמד אותה. שהוא מתואר שם כמישהו מאוד שמן, כאילו, מישהו עם אישיות מאוד נוכחת. כן, כאילו, אין מקום בחדר לאנשים אחרים. כל מי שבחדר רק מתכוונים ישר, הרשת ההלכותית שלו ישר הולכת ומתחברת לנתב של רבנו תם, כן? כאילו, אתה לא מדמיין בכלל מישהו שיעיז לחשוב אחר, כן? כאילו, זו הנטייה של אורבך. לדעו, הספר מצד אחד הוא תשתיתי, אי אפשר ללמוד על בעלי התוספות בלי לחזור אליו. מצד שני, יש הרבה מאוד ביקורת על או אי נחת ממחשבה שזה ממצא את עולמם של בעלי התוספות. או שיבוא מישהו ויתאר את האופי של רבי נתן במקום ללמוד את התורות שלו ולנתח את התכנים עצמם, יש על זה כל מיני ביקורות. הוא עצמו זכה למנה של ביקורת מאוד חריפה מהיסטוריון מאוד דגול, פרופסור יעקב כץ, שמעצם מאוד אהב לכתוב על תכנים, על הדברים עצמם, על ההלכה עצמה, ולא רק על בעלי ההלכה. וזה מחלוקת שאתה בינים איזה 30 שנה. עדיין זה ספר מאוד חשוב. אחד מהדברים גם שאורבך נורא נטע לעשות, היה לו כישרון סינתטי גדול. כלומר, הוא ניסה לתאר תופעות ולחבר את הדברים ביחד. וככה למשל, אורבך נוטה להכללות. למשל, שאלה שנעסוק בה פה, מה היחס בין המרכז הצרפתי למרכז האשכנזי, הגרמני. אורבך מתאר אותם כגוש אחד. במחקר כבר על המהדורה הראשונה, היה יהודי ש... היה בעל אנליזה, לא בעל סינתזה, כי הוא נולד בבריסק. הוא היה בריסקר. בריסקרים, ביסקאים אוהבים. חילוקים, לחלק, בדיוק. זה פרופסור אפשטיין, נולד בבריסק. כבר אז הוא העיר שזו טעות,
להפוך את הכל לבועה אחת. וצריך לדעת, זה שורש הנשמה של פרופסור אורבך. גם הספר שלו הגדול במחשבת חז"ל, איך הוא נקרא? חז"ל פרקי אמונות ודעות, כן? וזה שם בומבה, כן? כאילו חז"ל זה בן אדם אחד, חז"ל זה מאות אנשים, זה אסכולות. היום המון מהמאמץ, מה הולך? העולם הרוחני של רבי ישמעאל, של רבי עקיבא, כל מיני אסכולות. כאילו, אבל זו הנטייה של אורבך. וצריך לדעת אבל שאי אפשר לזוז בלי הספר הזה. והרבה מאוד מה שאני אכתב בשנים האחרות הוא תיקונים לדברים שיש באותו ספר, או תיקונים לפרטים, או בעיקר תיקונים לגישה, שצריך לכתוב אחרת. נדבר על זה כשנגיע לרבנו תם. כן, למשל, אם אורבך העדיף לדבר על האישיות של רבנו תם כשהוא מתווכח רבנו משולם, אז לפני כמה שנים יצא מחקר שאומר, בוא נבדוק את התוכן של הדברים. והוא מתאר את הוויכוח אחרת לגמרי. כן? אז אותו דבר נושא אשכנז וצרפת. היום יש המון דברים נכתבו כדי להגיד שהם שונים. זה טעות להפוך את הכל לתופעה אחת. כן? בגדול אבל,
יש פה בעלי תוספות קבוצה, אבל בהחלט בצרפת. עכשיו בוא נדבר על צרפת, ראוי באמת לדבר בעיקר על שני חכמים בולטים שהם בעצם בעלי התוספות. שניים. כל השאר אוחזים בשולי הגלימה שלהם, כי הם עושים את כל העבודה. הם גם עושים את המהפכה, והם גם עושים את העבודה שיטתית על כל השס, וזה במותר לציין. הוא כולם מדהימים. רבנו תם והרי בתוספות, שהוא אחיין של רבנו תם. הוא צעיר מרבנו תם בעשר שנים סך הכל.
מה זה?
כי רבנו תם הוא הקטן בילדים שם, כן? ורבנו תם עצמו נפטר ב-1171, הרי חי עוד 18 שנה אחריו, הוא גם צעיר בעשר שנים מאריך ימים יותר. אפשר להגיד שהרי נפטר ב-1198, פחות או יותר בעלי התוספות עשו את העבודה. זה הם עם בית מדרש. שה-200 שנה של התנועה, אני אסביר לך את הכל בעזרת השם, שתדל, זה לכתוב את התורות של שני גאוני עולם האלה. זה בעיקר. באשכנז, דבר על זה כבר לא היום, שם יש סיפור אחר. כן? מי התחיל את כל הדיאלקטיקה, או מה זה דיאלקטיקה? אז כאן תדעו, בספרים שתכתבו, שתקראו, יהיה כתוב דברים שונים. זה בדרך כלל קצת המחלוקת. זה מחלוקת מאוד מהותית, גם איך לכתוב היסטוריה, או איך לנתח אותה. כן? יש כאלה שיחפשו את האדם הראשון שאתה יכול להגיד הוא הראשון שיכתוב אם תאמר ויש לומר ויעשה דיאלקטיקה, ומי שכך עבד יציין, וכתבו איזה מאמרים, יציין איזה יהודי אשכנזי שקראו לו ריבה הזקן, שהוא כנראה מבוגר, לא כנראה, הוא מבוגר מרבנו תם. אפשר לראות כבר אצלו לפני שרבנו תם הוא תלמיד חכם בשל, כבר אפשר לראות סוג של דיאלקטיקה. אבל העניין הוא שזה לא תופס. זה העניין. כלומר, יכול להיות שהוא עשה את זה. אבל כשאתה מדבר על לחולל שיטה, לחולל שיטה זה אומר לא רק שמישהו עשה את זה, הוא עשה את זה באופן שיטתי, ושזה נקלט על ידי אנשים אחרים. ולכן למשל, כשתקראו את פרק הדמויות בספר של חיים סולובייצ'יק, הוא את הכל שם הרבה נותר. הוא אומר, יכול להיות שמישהו לפעמים עשה את זה, לא יכול להיות בטוח. אבל מה נשאר מזה? רבנו תם לעומת זאת הוא חכם שהפך את הדיאלקטיקה ללחם יומו. כשאתה לומד דף גמרא זה מה שאתה עושה. כשמה זה דיאלקטיקה כבר הוסבר פה כמה פעמים, נכון? אבל אני אומר שזה עכשיו זה ממש הנושא, אני אחזור על זה בקצרה. הדיאלקטיקה היא בעצם לא דבר חדש, צריך להסביר את זה. רבנו תם לא המציא את זה שיש סתירה בין מקורות שאתה שם לב לזה. כבר ראשונים אחרים שמו לב לדבר הזה. נכון? הגמרא כבר עושה את הדבר הזה. ולכן זה לא חלק. כמו שרב חיים מבריסק, נדבר קצת גם על תקבולות בינו לבין רבנו תם. רב חיים מבריסק לא המציא את זה שאומרים שני דינים. הוא לא הראשון בהיסטוריה שיעשה המשגה, ולא הראשון בהיסטוריה שדרך המשגה יחלק בין תופעות דומות. כן, זה לא המצאה שלו. כלומר, רבנו תם הוא לא הראשון ששם לב לזה. מה שקורה אצל רבנו תם זה לא שהוא שם לב לזה, אלא שהוא הופך את הדיאלקטיקה למערכת שלמה שבה אתה מתבונן על מקורות חז"ל. או במקרה של רב חיים, רב חיים הפך את ההמשגה, הוא יצר לה שפה והפך אותה לגישה להלכה. הוא לא רק אמר המשגה.
גישה להלכה?
כן, גישה שלמה. הוא הפך אותה,
רב חיים לא שייך לתקופת הראשונים, לכן אנחנו נמעיט עכשיו על רב חיים. אבל בגדול, רב חיים הוא לא רק אמר מושגים, הוא יצר שפה מושגית, והוא לימד אנשים לדבר את השפה שלו. ובגדול, מה שאורי אמר, נכון רבי נותם, הדיאלקטיקה הולך עם חוקם של אביי ורבא. אלא שאביי ורבא עושים דיאלקטיקה למקורות התנאים. מה בנוי התלמוד בגדול? שאלות שהש"ס אוהב לשאול באופן שיטתי, זה אג'נדה
תלמודית.
אז אג'נדה אחת היא מנעני מילי. כלומר, דבר צריך מקור. דיברנו פה בשיעורים על הרמב״ם, על השאלה איך ללמוד רמב״ם. ואחד מהגישות שראינו, הגישה הדומיננטית, לשאול מאיפה הוא לקח את זה. זאת שאלה מכוננת גם בספרות התלמוד. מנעני מילי, מה המקור, מדרשי ההלכה, וזאת למה? כי שם קיימת אותה תפיסת עולם שרוב פרשני הרמב״ם עד רב חיים, כן? למה הוא? שהדבר מקבל תוקף מהמקור שלו. כל דבר נוסף שאומר אותו פה אורי בצדק, הוא מאפיין עוד את סוגיות התלמוד, זה האיסוף של כל מקורות התנאים הרלוונטיים בעניין, וההשוואה ביניהם. וההשוואה מגלה הרבה מאוד פעמים ש...
יש חילוקים.
יש אי התאמה ראשונית בין המקורות. וזה מחייב את הלומדים לשאול על היחס בין המקורות, שלעיתים הם יגידו שהמקורות חולקים. אבל הם יעדיפו בראש ובראשונה לנסות להתאים בין... בין המקורות. הם ינסו להתאים את האמיתות שעולות. וההנחה היא שדבר השם הוא כמו כפתי שיפוצץ סלע. אני אומר את זה גם, זה לא חייב לבוא רק מתפיסה דתית. הנחת העל של כל מערכת חוק הוא שיש שוויון בפני החוק. לא תגורו מפני איש, כעשיר וחדל, כולם שווים. ולכן, אני אמור על אותו מקרה תמיד מה לעשות, לפסוק אותו פסק. ואם אני מגלה אי התאמה, אז אני חייב לתת לעצמי דין וחשבון. הכלי המרכזי הוא להניח שלא קרה אותו מקרה בשני המקומות. כלומר, אני יכול לעשות חילוק שהוא חילוק בין מקרים. פה יש נתון שלא היה פה וכו'. אני יכול דרך ההמשגה, מה לעשות? להגיד שפשוט לא דיברו על אותו דבר, דרך הניסתם. כי נכנסתי לתוך עולם הסוד. לעולם התת-קרקעי של התופעות ההלכתיות, אבל בגדול... זו הלחם חוקה של הגמרא. הגמרא עסוקה בדיאלקטיקה במקורות התנאים. שמה הנהיג רבינו תם? דיאלקטיקה בין סוגיות התלמודים. דיינו, עיקר מה שמעסיק את רבינו תם בתוספות זה ההשוואה בין סוגיות שונות של הש"ס וניסיון להתאים ביניהם. כשהמאפיין הבולט,
גם על זה דיברנו, דיאלקטיקה זה לא רק סתירות בין מקור א' למקור ב' וניסיון לתרץ, אלא זה הרחבנו כבר פעם. זה עיבוד, מה שאז קראתי, מרכז הכובד. כלומר, בעולם הטרום דיאלקטיקה, בעולם שלא הפכו את הדיאלקטיקה ללחם חוקם, כשהייתה סתירה בין מקורות, אז הם הניחו שאני מאמץ את המקור המרכזי, וזה בעיה של המקור המשני, וכבר ברור לי מראש שאני הולך לקיים את המקור הזה, והמקור הזה צריך איכשהו לחלץ אותו מהפנצ'ר הזה, שהוא לא מתאים למרכז. מה שקורה בדיאלקטיקה, שהדבר הזה נמחק. אין דבר כזה מרכז כובד. הדיאלקטיקה אומרת שא' וב' שווים ביכולת שלהם לבטא את האמת. ולכן, עכשיו תראו איך זה פותח את השיח ההלכתי. כמו אני קודם אמרתי לכם, שרש"י עשה מהפכה הלכתית, לא רק פרשנית. כי סוף סוף אפשר ללמוד את ההלכה לא רק מסבא שלי, גם מהגמרא. טוב, אני יודע מה הגמרא אומרת. תראו מה עשה רבי נותם להלכה, איזו טלטלה. ועד אני אסביר לכם גם איך המשגה, רב חיים עשה אותה טלטלה להלכה, אבל שרב חיים לא מימש את המהפכה ההלכתית שלו. רב חיים כאילו לא עצר את עצמו. רבי נותם לא עצר את עצמו. המאפיין העל של התוספות הוא ואם תאמר ויש לומר. ואם תאמר הוא הקושייה ויש לומר הוא החילוק. עכשיו איך החילוקים עובדים? אז בעולם לא דיאלקטי, בעולם שפותר סתירה, אני מראש ידעתי את מי אני מקיים ובמי אני נוגע. כלומר ההלכה מערכת שנשארת יציבה. אז מה קורה בעולם של רבינו תם? אני יכול להגיד אני מקיים את א' ומסביר את ב' על פיו. אני יכול להגיד, אני החלטתי לקיים את ב' ואני עכשיו מסביר את א' על פיו. ובלשון אחרת, זה מובנה שאם יש ויש לומר, אז מה יש? ועוד יש לומר, מה הכוונה? אתה כבר לא יודע מה לומר, או א' או ב', שניהם בסדר. עכשיו פה נכנסת השאלת העל, כשיש לך כמה פירושים. ואיך אתה מכריע?
אז איך אתה יודע איזה פירוש לאמץ, לפי איזה אמת מידה? אם יש שיטות טקסטואליות יותר, שאמת המידה הוא משהו יותר סביר טקסטואלית, אז יש להם אמת מידה להכריע. אבל בעולם של רבנו תם, שני ההסברים האלה שקולים אחד לשני, הם שווים לחלוטין. ולכן, ויש לומר, ועוד יש לומר, אומרים שהמערך ההלכתי נפתח כולו. אתה יכול לקרוא בעצם כל שורה בגמרא מחדש, כי בעקבות מפגש שלו עם גמרא אחרת, מה תגלה? צריך את הגמרא הזאת לקרוא לאור הגמרא ההיא. אתה בעצם פותח מחדש את כל סוגיות הש"ס לדיון. ולכן, זו רעידת אדמה, כן, ברוח הימים הלא פשוטים האלה. זו רעידת אדמה הלכתית. כלומר, אם המהפכה של רש"י אמרה, אתה יודע מה כתוב בגמרא, ועכשיו מה? תפסוק לפי זה, תכלול את זה בפסיקה. אני יודע, אני אגיד לך, אתה לא יודע מה כתוב בגמרא, אתה לא יודע את כל הש"ס. אני חוזר לסיפור שסיפרתי כבר פה השנה, לא זוכר באיזה שיעור, אז אם סיפרתי פה, תחדלו אותי. כשהייתי בקיץ תשמ"ב אצל סבא שלי, סיפרתי את זה. הוא למד יהודיה בקיץ. ופגשתי את רב גרשון זקס, זכר צדיק לברכה, שהיה נכד לחופץ חיים. והוא שאלתי מה רב יושב בר לומד, אז אמרתי לו, יהודיה, למדנו אז דיני הלכות שחיטה. אז רב גרשון אמר לי, שבסרול מסלן פעם אמר, שכדי לפסוק בנושא אחד בהלכה, צריך לדעת את כל התורה כולה. והסיבה היא פשוטה.
חייב לא שמר את
הכל. כן, חייב לא שמר כל. אוקיי. סיבה היא פשוטה, מה הסיבה? שתורה, איך רב צודה היה אומרת לי, תורת השם תמימה, משיבת נפש. דבר תלוי בדבר, עד שלך תמונה שלמה של הכל, אתה לא מבין פרט אחד. המגילת אסתיר דרך אגב, מי שלא יודע את הסוף שלהם, רק בסוף הבינו את כל הסיפור, נכון? בכל שלב ושלב הם לא הבינו מה הם רואים. בסוף אפשר להבין, כן? אבל הוא אמר, תשמעו, זה יותר מדי, כל התורה כולה, אז מי יפסוק? אז מדי לדעת ארבעה חלקי שולחן ערוך. טוב, אמר רב גרשון, אמרו, ארבעה חלקי שולחן ערוך, זה קצת יותר מדי. אז מה די לדעת? יורדיה. אמרו, יורדיה, גם זה קצת יותר מדי. די לדעת, חלק א'. חלק א', גם זה יותר מדי. יודעים לך רשימה של איזה שחים ללמוד, וזה אומר מה ששואלים מבחנים של סמיכה. כלומר, בא רבן אותם ואמר, צריך לדעת את כל השס כדי להבין שורה אחת. כי השורה שנמצאת בברכות, אולי קשורה בגמרא בחולין, והגמרא בגיטין, אתה לא יודע מה כתוב בה, אתה לא יודע את מסכת מעילה, וגם אחרי שאתה תדע את כל הש"ס כולו, אז מה החוויה שאתה עובר אותה? איזה טלטלה אתה עובר? איך ליישב את הסתירה? ואיזה פתוח, אין ליישב כך או אחרת. ולכן, בצדק, הגישה של רבנו תם, הגישה הדיאלקטית, היא, כמו שאורי אמר, היא המשך, הוא חזרה למסורת הלימוד האמוראית הקלאסית, אבל צריך לדעת בגדול שהרעידה את אמות הסיפים של השפה ההלכתית, היא כבשה בסערה את עולם ההלכה בכלל. מה שחייב בסופו של דבר, נסכם מחדש את הדברים. דבר דומה גם ההמשגה עשתה, שתדעו. כי מה ההמשגה יודעת לעשות? תרום המשגה, אתה רוצה לדעת משהו על נושא, פרויקט השוט, נאמר ככה, ימצא לך את המקורות הרלוונטיים. אבל מה קורה אחרי ההמשגה? אתה בעצם מייצר שפה שבין היתר יודעת לקשר מקורות רחוקים אחד מהשני מבחינת הניגלה, מבחינת המילים, אבל שאתה מושגית הופך אותם לתלויים אחד בשני. אני אומר את זה אחרת, אתה מסוגל לגלות שהעמדה שנאמרה כדעת יחיד היא בעצם נתונה במחלוקת מושגית ממרות במקום אחר שלא התייחסו ישירות למקרה. לכן היא גם עם הרידת אמות הסיפים, רק שמה עשו הבריסקרים לעצמם, החליטו לא לפסוק. כן, רב חיים הביא איתו מוולוז'ין, שהוא מונה לרב של בריסק, הביא איתו דיין, רב שמחה זה לגריגר, זאת אומרת, תשאלו אותו את כל השאלות. בעצם המהפכה הבריסקאית נעצרה בעולם הלימוד, זה בין היתר לא בגלל האופי שלהם, היא בגלל שבעידן הדפוס, ההלכה יותר מתקבעת. לעומת זאת, בעולם של ראשונים, הדינמיות של הדברים היא כזאת, וכאמור, מי שאפשר לראות אותו כמביא לעולם את המפעל האדיר הזה, זה רבנו תם, שהיה לפי כל מה שאפשר לראות, בכל מה שיש ממנו. אדם גם עם ידיעות מבילות, עם כישורים בין סוגיות, עם מנוע שעבד על המפגש הזה וחיפוש הפתרונות ההלכתיים, כולל רבי אותם הופך להיות גם חכם בינלאומי, שהוא החכם הכי מפורסם בכל המאה ה-12, הוא עובר את הגבולות של צרפת. מכל העולם פונים אליו בשאלות, וגם קצת מפחדים. בא ספר הקבלה, כותב שהוא שמע על רבינו יעקב, כך הוא כותב. הוא מתכתבים בגרמניה, שנראה בהמשך, לא היום כבר. מה בין גרמניה לצרפת? רבינו אותם כובש אותם, הרי לא. רבינו אותם מבחינה הזאת הוא חכם עם קשרים ענפים מבוהמיה, מפראג, מתכתבים איתו. כתב עליו לפני כמה שם, זה דוקטור רמי ריינר. והוא מתאר שם את הקשרים האדירים שלו עם כל העולם היהודי. זה בחלק בגלל ההכרה העולמית בעוצמה התורנית של רבנו תם. כשרבנו תם עצמו כמעט לא כתב את התוספותים. למה הכוונה? רבנו תם אומר את החילוק עם מי כותב את התוספותים? התלמידים שלו. אבל כן, מה יש לנו מרבנו תם? יש לנו שני ספרים שהם בעצם ספר אחד. אבל אתה יודע, ספר אחד שהוא שני ספרים, זה ספר הישר. שהספר הישר הזה הוא חלק אחד, הוא חלק החידושים, והחלק השני הוא חלק השו"ת. השו"ת זה התכתבויות שלו עם רחבי העולם היהודי, ואילו ספר הישר זה תורות שרבנו תם כותב על סוגיות. שכאן, תדעו לכם, יש בשנים האחרונות שני ניסיונות לתאר את רבנו תם ביחסו לרי, והם מאוד נבדלים אחד מהשני. חיים סולובייצ'יק בספר הזה מתאר בסיכום שלו מה הוא רואה בין רבנו תם לרי. הוא רואה את רבנו תם כחתום על העולם של התוספות, על הכל, על השיטה, על יצירת הגישה החדשה, על העבודה, על השעס. הוא מתאר שהרבנו תם בגרמניה מוכר בעיקר מספר הישר, כי הם לא מכירים את התוספותים. ומה הם מכירים? את הספר שלו. הוא גם מציין שהספר של רבנו תם, מישהו פעם עבר לספר הישר, קרא שם איזה קטע?
כן.
משהו מהחוויה שלך?
הוא מתאר זה יותר סיפורים כאילו של,
ספר הישר של רבנו תם. זה פרשנות של סוגיות בעיקר. אבל תדעו לך, זה ספר מאוד קשה, זה ספר שמאוד קשה לקרוא אותו.
שבת, הוא פשוט כאילו,
זה גם קיים. בגדול יש הבדל בחלק החידושים וחלק השו"ת. בחלק החידושים זה נושאים הלכתיים שהוא כותב, הוא בתיאור שלו, תקראו, הוא כותב, בגרמניה הם מכירים את ספר הישר, בצרפת, מאיפה הם מכירים את התורות של רבנו תם? ממסורות פנימיות צרפתיות. הרבנו תם שלהם הוא לא ספר, הוא בן אדם. והוא בעצם מתאר שהרבנו תם הוא איש בית המדרש שעבר על השס. מה העיקר סגולתו של הרי? אז כאן כשהוא בא לתאר את הסגולתו של הרי, הרי סגולתו הוא שהוא יודע לכתוב. בספר הישר הוא ספר מאוד קשה לקרוא בו. כתוב קשה. והוא כשהוא בא לתאר כאילו מה היה המעצור של רבנו תם. למה?
מה פשר הצורך ברבנו תם שיהיו את הרי? עיקר התיאור שלו שרבנו תם היה צריך מישהו שיהיה קולח, שיזרום. דיברנו פה על בריסק, רב חיים הוא פורץ הדרך של הגישה הבריסקאית, קשה לו לכתוב, זה ממש בולט בחיבור שלו, קשה לקרוא אותו. מי היה כמו חיית, שהוא כאילו תפר את הקטעים לפי המידות המדויקות, הוא מדד לכל סברה, לכל סוגיה, הרב מבריסק, הבן שלו. משהו מעין זה, הוא לא מזכיר את המשל הזה, משהו מעין זה, היה פה, נגיד גם בעולם של הרמב"ן והרשב"א, והמיד והדבר דומה, הרמב"ן הוא פורץ דרכים, הוא גדול עולם, אבל הוא גם, זה קשה לקרוא אותו. אתה הולך לריטווה, זה כמו סכין בחמה, איך שאומרים, כן? זה קולח, זה כיף לקרוא, זה כתוב יפה, בעיר. אתה מרגיש שהמילים ככה נובעות לו מהעת, ככה ישר. מה אתה מרגיש שהוא לחץ על הנייר, כשהוא כתב? אז הוא בעיקר מתאר, כאילו, רבן אותו לחץ על הנייר, כאילו, קשה לו, קשה לו מאוד. ועיקר, ככה הוא מתאר, גדולתו של הרי, זה שהרי יודע לכתוב יפה. ולכתוב מצוין, קולח. בעצם התוספותים על הדף הם כולם מבית המדרש של הרי. אבל הוא נותן רוב הקרדיט לרבנו תם. מה שכן, הוא מוסיף שאצל הרי אפשר לראות מעין שורש נשמה של רשי. כמו אם תיארתי קודם את רשי, קראתם את הדברים. אני מקווה שהרגשתם לבד. רבנו תם לא היה כזה. רבנו תם הוא כמו הרגש. הוא צועק על אנשים שלא מסכימים איתו. אנשים שלטו הם לא בסדר, הוא כסח אותם. אין דבר כזה בכתבי רש"י. הרי היה מנוח, היה חכם שקיבץ סביבו הרבה תלמידים ועשה איתם עבודת צוות, גם לדבר על זה.
לפני כמה שנים פרסם מאמר בסידרה, רמי ריינר, שהוא בעל הדוקטורט הרבי נתן, חלק מהסקיילי פה בישוע לומדים אצלו באוניברסיטת בן גוריון, הוא מתניה, והוא במאמר שנכתב בעקבות הספר הקודם שלך, אני סולבט שכי ינם, נקרא רי הזקן, בין המשכיות לחידוש, היורים בעקבות ינם לחיים סולובייצ'ק, כתב פה מאמר שבו הוא מנסה לתאר מה בין רבן אותם לרי. זה נסיים להיום. הוא במאמר הזה מתאר את הדברים באופן שונה לגמרי. הוא במאמר הזה רואה את הפריצת דרך של הרי לעומת רבן אותם, לא רק בזה שהוא קולח וכותב יפה, הוא בעצם מגהץ את המהפכה של בעלי התוספות, אלא הוא יותר רואה אותה שרבן אותם הוא חכם שעובד נקודתי. הוא רואה בעצם את הספר הישר כרבן אותם. הוא אומר, אם חיים סולובייצ'יק אומר, ספר הישר זה מה שידעו בגרמניה, אבל זה לא רבן אותם. רבן אותם, רבן אותם שבתוספות. הוא יותר מתאר, ספר הישר זה רבן אותם, או הוא מזהה פה כמה הבדלים בין ארי לבין רבן אותם. הבולט שבהם הוא טוען של ארי, הרבן אותם נטע יותר לפסוק לפי המנהג. הוא מתאר את רבן אותם כבעיקר, בעיקר עונה, עוסק בדיאלקטיקה במקרים שצצים לפניו, ועוד שמי שילמד שס באופן דיאלקטי אצלו יהיה ירי בעל התוספות. הוא גם מייצג את זה, מייחס את זה להבדלי אישיות. אני כנראה לא נוכל להימלט מהנושא הביוגרפי. תאר את רבינו תם כמו ארי בסוגר, ואילו ארי ידע לקבץ סביבו חבורה. רב, שהוא עם התכונות האלה שתראו קודם כמו רשי, יודע לייצר עבודת צוות. התיאור המרכזי שלו הוא שמפעל כמו מפעלם שבעלי התוספות יכול לבוא לידי ביטוי רק בעבודת צוות שתעשה משהו שיטתי, כמו שהאנציקלופדיה התלמודית כותבים רק צמתים. אין לזה מחברים בודדים. אז יש פה מחלוקת פנימית בין שני אנשים ששניהם יושבים חזק על החומר, כאילו מה מערך היחסים בין רבנו תם לבין רי. ברור לכולם שפורץ הדרך הגדול הוא רבנו תם, והרי משלים. השאלה היא, רבנו תם בעצם הוא פורץ הדרך לא רק שבו נלמד דיאלקטיקה, והוא מייצר את הגישה הדיאלקטית, אלא שהוא גם מיישם אותה באופן גדול. אני אגיד לכם שחיים סולובייצ'יק בספר הזה אומר, רבנו תם עשה את כל העבודה בנושא שלמדתי. מה הרי בעיקר תרם? שהוא ידע לתת לנו את זה. שהוא ידע להגיש את זה, זה דבר גדול, שתדעו. לעומת רמי ריינר שאומר, כשאני קורא רבי נותר, אני רואה שם שהוא נוגע נקודתית בהרבה נושאים, אני אבל לא רואה עדיין עבודה שיטתית. בעצם הוא פחות איש בית המדרש, יותר מישי. איפה אני רואה את העבודה השיטתית הגדולה היא בריא, כמו מפעלו של ארי, עלי בבידו, הוא לא רק שהוא יודע להגיש את הדברים, אלא שהוא עדיין שותף בעבודה היומיומית השיטתית בתוך הסוגיות. ארי מניע את התהליך גם כן. אז זה הבדל שקיים ביניהם. בכל מקרה לטמן דה פליג, וזה נדבר בפעם הבאה, כי צריך לסיים, שארי הוא לא רק אחד שכותב. לטמן דה פליג, שארי הוא דיאלקטיקן, פאר אקסלנס, שהוא מביא לידי מיצוי את מה שהתחיל רבן אותם. גם אם הוא עושה פחות, כמו שחיים סולובייצ'יק חושב, וגם אם הוא עושה יותר, כמו שריינר חושב, בגדול, לטמן דה פליג, שמי שבפועל התורות יכתבו שיטתית, מי שעשה את העבודה בצורה מוקצת על השס כולו מראש ועד סוף, זה יקרה בית מדרשו של ארי, ובזה בעצם אפשר להגיד מפעל בעל התוספות מגיע למיצוי מסוים. מה שנעשה לפעם הבאה, שבוע הבא אין סיבה שלא ללמוד, נכון? נכון? פורים ביום ראשון, אבל לא ללמוד ביום שלישי, כן? אז נדבר קצת יותר על ארי, ונראה יותר איך התוספותים של ארי מתאבים, נכיר את ארי ותלמידיו ואת בית מדרשו, נראה את העבודה השיטתית שנעשית שם, נתאר את המאה ה-13, מה קורה בצרפת אחרי ארי ותלמידיו, ואז נעביר את המבט לאשכנז בגרמניה, וננסה איכשהו לסגור תמונה כוללת של בעלי התוספות. בסדר? טוב, תודה.